שלום רבותיי, ברוכים הבאים, וישר כוח לרב יורם שמארגן את הימי עיון האלה, וישר כוח למאור ולכל מי שעזר כדי שהיום הזה יצא לפועל. הנושא של היום הזה, הפעם הזאת, בין זוגיות להורות, ורציתי להתמקד בכותרת במתח, אם אפשר לומר, שבין המציאות של הזוג כהיותו זוג צעיר לבין גדילת המשפחה והפיכתם של הזוג הצעיר לאבא ואמא. המעבר הזה בין הזוגיות לבין ההורות, כלומר בין המציאות, נקרא לה הפרטית, של הכלל הקטן שהוא הבעל והאישה, לבין המציאות של הכלל הגדול שהוא ההורים, הילדים וכל מה שבעזרת השם מסתעף מזה, המעבר הזה הוא לא מעבר פשוט. ודאי להזכיר נקודה אחת שאני לא רוצה להיכנס אליה היום, שיהיה לא פעם ניתן את הטענה ונשמע את השמועה שאולי כדאי לעכב את הבאת הילדים לעולם כדי לבנות זוגיות. כלומר, זה לא נשמע הגיוני, יגיד האדם או יגיד הזוג, שאם בעזרת השם אין עיכובים והכל הולך בסייעתא דשמיא יחסית לא לאט, זה לא הגיוני שתוך שנה, בואו נהיה רגע ממוצעים, תוך שנה אנחנו יכולים להפוך מזוג להורים. וכי הרבה פעמים בהורות המיקוד עובר אל הילדים, והזוגיות יכולה חס ושלום ללכת לאיבוד בדרך. ולכן יש היום טענה שנשמעת לא פעם ולא פעמיים, ש... אולי צריך לעכב את הדור הבא, את הבאת הדור הבא לעולם. נחיה ביחד כמה שנים, נראה שאנחנו בונים מה שצריך לבנות, ואז בעזרת השם יגיע הדור הבא. טוב, כנראה שהקדוש ברוך הוא חשב על הקושייה הזאת, וכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא ידע שהקושייה הזאת תהיה ברקע, וכנראה הקדוש ברוך הוא אמר זה בסדר. כלומר, אפשר להביא את הדור הבא, וזה לא פוגע בזוגיות. אדרבה, אולי להפך. אז מה שאנחנו ננסה היום, בזמן הקצר שיש לנו, קצת לברר את הסוגיה הזאת. המתח שבין להיות זוג ללהיות הורים. איך אנחנו עוברים את התהליך הזה נכון. אז בואו נתחיל קודם כל בדברים פשוטים, ואחרי זה ננסה קצת יותר אולי להבין את המשמעות של הדברים. כבר בתחילת התורה, אנחנו מוצאים את הקשר הזוגי, ואת התפקיד ההורי, נקרא לו, מוצאים את שני הממדים האלה ביחד, צמודים אחד לשני. תודה. בספר בראשית פרק א' פסוק כ"ז נאמר, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. מיד אחר כך, פסוק כ"ח, ויברך אותם אלוהים. במה מתבטאת הברכה? לא בנקרא לזה היום שלום בית במובן הזוגי, אלא ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ. יש דיון בפוסקים, האם לומדים מצוות פרו ורבו דווקא מפה, אבל איך שלא נסתכל על זה, גם לפי הפוסקים שאומרים שלא, אלא מפרו ורבו בהמשך הדרך שמופיע עוד כמה פעמים, כבר פה אנחנו רואים את ההצמדה, שבין מצד אחד המציאות שנקראת אדם, שהיא שווה זכר ונקבה, לבין האחריות של הזכר והנקבה השווה אדם, להמשיך את ההיסטוריה ולעסוק בפריה וריביה לדורות הבאים. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, והמציאות הזאת שהיא אותם שאמורה להפוך לאותו, זכר ונקבה שהוא שווה אדם, המציאות הזאת, ויברך אותם אלוהים, כלומר אותו, ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומילאו את הארץ. לכן קודם כל כבר אנחנו רואים פה, ששני הממדים האלה חייבים להופיע ביחד. ובאמת הגמרא במסכת יבמות, כשהיא עוסקת בסוגיה הזאת בחובת מצוות פרו ורבו, אז שם הגמרא מדף סמך ב' עד דף סמך ד' מביאה כל מיני מאמרים בחז"ל, כאן יש ליקוד קצר של כמה מאמרים שמעצימים את החשיבות של שני הצדדים האלה. קודם כל, רבי אלעזר אומר, כל אדם שאין לו אישה, אינו אדם, שנאמר, זכר ונקבה ברעם, ויקרא את שמם אדם. פסוק אחר, אבל פה בפסוק שלנו אותו דבר, זכר ונקבה אותם לשון רבים, שווה אדם אותו בלשון יחיד. אם כן, אדם בלא אישה, למה לא כתוב אם האדם זה איש ואישה, אז אפשר גם להגיד הפוך, אדם בלא איש. כלומר, אם אדם אתה מתכוון לצד הזכרי, איש, בלא אישה, אתה יכול גם להגיד הפוך. טוב, נעזוב את החשבון כרגע. בכל אופן, אדם שאין לו אישה, אינו אדם. כלומר, להתחתן זה לא פריבילגיה. להתחתן זה בעצם צורת האדם. אדם, כשיש זכרי ונקבי, לא מחוברים, אין כאן מציאות של אדם, ולכן באמת כשאדם בא לעולם, כלומר, תינוק בחדר לידה, לא מברכים יוצר האדם בחדר לידה. למה לא? כי עדיין אין פה אדם. מתי יברכו יוצר אדם? יוצר האדם עוד 18 שנה, בעזרת השם, עוד 20 שנה, קצת אולי יותר, מתחת לחופה. כשהזכר והנקבה ייפגשו, ואז אפשר לברך, ברוך אתה השם אלינו מלך העולם, יוצר האדם, כי יש פה סוף סוף מציאות אחת זכרית ונקבית שנקראת אדם. ולכן גם בהמשך, אמר רבי תנחום, אמר רבי חנילאי, כל אדם שאין לו אישה, שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, והגמרא בהמשך, אני מדלג על הפסוקים, בלא תורה, במערב האמרי בארץ ישראל אמרו, בלא תורה, בלא חומה. כל אחד מהביטויים האלה הוא בעל משמעות רבה. מה המשמעות של שמחה, מה זה ברכה, מה זאת טובה, מה זאת תורה, מה זאת חומה. בכל אופן, לא ניכנס כרגע לפרטים, מה אנחנו רואים? שאדם בלא אישה אינו אדם. מצד שני, בהמשך הגמרא, תניא רבי אליעזר אומר, כל מי שאין עוסק בפריה וריביה, כאילו שופך דמים. שנאמר שופך דם האדם באדם, סליחה, שופך דם האדם, פסיק, באדם דמו יישפך, הוא כתיב בטרה, פסוק אחר כך במקום אחר בפרשת נוח, ואתם פרו ורבו. אם כן, אם אתם לא פרים ורבים, דורשת הגמרא, אומר רבי אליעזר, אם אתם לא פרים ורבים, אתם שופכים דם האדם. אתם יכולים להביא עוד בני אדם לעולם, ואתם לא עוסקים בזה. או למשל רבי יעקב אומר, כאילו ממעט הדמות, אדם שלא עוסק בפריה ורביה, ממעט את הדמות, דמות הופעת השם, שנאמר כי בצלם אלוהים עשה את האדם, הוא כתיב בטרי אחר כך, ואתם פרו ורבו. או אחרים אומרים, גורם לשכינה שתסתלק מישראל, שנאמר להיות לך לאלוהים ולזרחה אחריך. משמע, אם אין זרחה אחריך, אין אלוהים, בזמן שזרחה אחריך, שכינה שורה. זה רק דוגמית לכמה מקורות שלא נפתח אותם עכשיו, כל ביטוי כאן בגמרא צריך דיוק. רק אנחנו רואים עד כמה כבר בתורה, דרך הגמרא, אנחנו רואים את המתח בין שני הממדים האלה. ולכן באמת השולחן ערוך, אבן העזר סימן א' הלכה א', פסק להלכה. חייב כל אדם לישא אישה, כדי לפרות ולרבות. וכל מי שאינו עוסק בפריה ורביה, כאילו שופך דמים, הוא ממעט את הדמות וגורם לשכינה שתסתלק מישראל. אם כן, הממרות שראינו מקודם בגמרא ביבמות, נפסקה, הממרות האלה נפסקו להלכה בשולחן ערוך. אם כן, המוקד לפי השולחן ערוך, חייב כל אדם לישא אישה, למה? כדי לפרוד ולרבות. אם כן, לפחות לפי השולחן ערוך, המיקוד הוא דווקא הפרו ורבו, דווקא הצד השני. אומר הרמה מיד, וכל מי שאין לו אישה, שרוי בלא ברכה, בלא תורה וכו', ולא נקרא אדם. כלומר, השולחן ערוך מיקד את הדגש דווקא על הפרו ורבו. והרמה מיקד את הדגש דווקא על המציאות שנקראת זכר ונקבה, המציאות שנקראת אדם, דווקא על הנישואין. אם כן, אם אפשר לומר, השולחן ערוך מיקד את המיקוד על ההורות, והרמה מיקד את המיקוד על הזוגיות. ונשאלת השאלה, אם הסדר של הדברים, גם מבחינה כרונולוגית, וגם מבחינה, נקרא לזה, גם מבחינת הפסוקים, מבחינת מה שהתורה אומרת, הוא קודם כל זוגיות ואחר כך הורות, מדוע השולחן ערוך שינה את הסדר? השולחן ערוך אומר במפורש, חייב כל אדם לישא אישה כדי לפרוד ולרבות. אם כן, המגמה שבגללה אנחנו מתחתנים היא פריה ורביה. כתוב, מה נעשה? וכל מי שאינו עוסק בפריה ורביה, כאילו שופך דמים, כלומר הוא לא מביא חיים לעולם, אז אדם שחס ושלום שהוא רוצח, הוא לוקח חיים. כלומר, יש מציאות של חיים והוא מבטל אותם. אדם שיכול לעסוק בפריה ורביה ולהביא חיים, אז אולי הוא לא רוצח בפועל, אבל כאילו שופך דמים. יש לו אפשרות להביא האדם לעולם, להיות שותף בהבאת האדם לעולם, והוא לא שותף. אז אם כן, קודם כל במובן הטבעי, מעין רוצח, חס ושלום. ב', ממעט את הדמות, ממעט את הופעת הדומה, הופעת האלוהי המופיע בגוף אדם, בטבעי, וגורם לשכנה שתסתלק מישראל. מדהים. דרך אגב, כל הביטויים האלה לא נאמרו ביחס לאדם שלא מתחתן. זה נאמר ביחס למי שלא עוסק בפריה ורביה. אם כן, המיקוד שאנחנו נרצה להתמקד היום, זה א', מה המשמעות של שני הצדדים, וב', למה אף על פי שכרונולוגית, וגם מבחינת התורה לפחות, הזוגיות קודמת להורות, מבחינת הפסיקה בשולחן ערוך, ההורות קודמת לזוגיות. לכאורה, הוא מהפך את הסדר. קודם כל מתחתנים. אחר כך, באים הילדים, כמו שהוא כותב בעצמו, חייב כל אדם לישא אישה כדי לפרוט ולרבות, אבל המיקוד הוא הכדי, הוא הפרורבו. זה הנושא שלנו היום. אין לנו הרבה זמן, אז ננסה ממש לגעת ככה בנקודות, מה שנקרא ברפרוף מלמעלה. אז בואו נחזור למציאות הזוגית שנקראת אדם. חזרנו למקור אחד, פסוק כ"ז. כן. כן. שמחה? טל מירקן, הערה חשובה, שכשהתורה מדברת, וגם השולחן ערוך מדבר, הגמרא מדברת, על זוגיות, זה לא שיש כאן איזה חידוש, לא שיש כאן איזה תוספת. זה בעצם המצב הנורמלי. המצב הנורמטיבי, אדם שווה זכר ונקבה לפי המילון של התורה. אבל כשהתורה מדברת על פרו ורבו, זה כבר חידוש. כלומר, אפשר להיות אדם בלי פרו ורבו. אז כשאומרים לי, תהיה בן אדם, אומרים לי, תתחתן. אבל לכאורה לא אומרים לי, תהיה שותף באהבת הדור הבא לעולם. נכון, הערה חשובה שאני מקווה שאולי ננסה קצת יותר להעמיק אותה, את ההערה הזאת. טוב, אז בואו נתחיל בפסוק הראשון. קודם כל, מה זאת המציאות שנקראת אדם? שלפי התורה היא נקראת זכר ונקבה. אבל אנחנו נתמקד רגע בפסוק ממקום אחר, והזכרנו את זה כמה פעמים, אבל בהקשר הזה אני חושב אי אפשר שלא להזכיר את זה שוב. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. מה שאנחנו הולכים להגיד עכשיו בעל פה, מופיע בנציב בארבע מילים, ומופיע במלבים ובספר המידות באריכות רבה. כאן בדף לא נכנס מקוצר המקום, והזכרנו זה גם בשורים אחרים, לכן נגיד את זה בעל פה. הפסוק הזה מחולק לשלושה חלקים. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, פסיק, חלק ראשון. חלק שני, בצלם אלוהים ברא אותו, פסיק, חלק שלישי, זכר ונקבה ברא אותם. החלק הראשון, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, תרגום, אלוהים ברא מציאות, ריבונו של עולם, אינסוף ברוך הוא ברא מציאות שנקראת אדם, והמציאות הזאת שנקראת אדם, רק היא בצלמו. על שום בריאה אחרת שריבונו של עולם ברא, לא נאמר בצלמו. צלם אלוהים. לא נאמר על הדומם, לא על הצומח, לא על החי. רק על האדם. לפי הרמב״ם, לא מדויק מה שאני אומר עכשיו, אבל לפי הרמב״ם, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מדייק הרמב״ם שצלם ודמות זה שני דברים שונים. אבל צלם זה דומה קצת לדמות, זה לא בדיוק דמות. אם כן, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, ויברא אלוהים את האדם בדומה לו. יש משהו באדם שאנחנו בזה אנחנו דומים לאלוהים. אם ככה, למה צריך להגיד את האמצע? בצלם אלוהים ברא אותו. אמרת שהוא כבר בצלמו. מה הירא אם היה כתוב, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, זכר ונקבה ברא אותם. מספיק? למה צריך להגיד בצלם אלוהים ברא אותו? לכאורה זה מיותר. אומר המלבים, אומר בעל ספר המידות, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, זה כותרת כללית. הקדוש ברוך הוא ברא מציאות שנקראת אדם, שהיא נקראת צלם אלוהים, כלומר בצלמו, כלומר היא דומה לו. נשאלת השאלה, במה אנחנו דומים לבורא? אנחנו לא דומים לו למשל, בזה שהוא לא בגוף, אנחנו בגוף. בזה שהוא חי וקיים, כלומר חי ולא מת, אנחנו חיים ומתים. אנחנו לא דומים לו בזה שהוא ראשון, אין לפניו. אנחנו, יש לפנינו, ההורים שלנו. הוא אחרון, אין אחריו. אנחנו, יש אחרינו, בעזרת השם, הילדים שלנו. אם כן, יש הרבה ממדי חיים שבהם אנחנו לא דומים לריבונו של עולם. לכן, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, זאת כותרת כללית. במה אנחנו דומים לו? אנחנו דומים לו בתכונה שנקראת אלוהים. ויברא אלוהים את האדם בצלמו נקודותיים. בצלם מה? מה הצלמו? מה הדמיון בין האדם לבין הבורא שאין בשום בריאה אחרת שהוא ברא? התכונה שנקראת אלוהים. אומר הנציב ארבע מילים. כל הטבע נכלל בו. כל המציאות של הטבע כלול באדם. הסבר. כל המציאות הטבעית... כל בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, היא מתייחדת בצדדים מסוימים, במידות מסוימות, בזוויות מסוימות. רק המציאות שנקראת אדם כוללת בתוכה כוחות שונים ומנוגדים. כפי שקראו לזה המקובלים, עולם קטן. האדם שווה עולם קטן והעולם שווה אדם גדול. כלומר, המציאות שנקראת אדם, שמהממד הזה הוא נקרא בצלמו, בצלם אלוהים, זה שהוא כולל בתוכו ריבוי כוחות שונים ומנוגדים, ולכן זה נקרא אלוהים. לא אלוה בלשון יחיד, אלא אלוהים בלשון רבים, בצלם אלוהים. כלומר, התכונה של האדם, מהתכונה הזאת, מכוח התכונה הזאת, הוא נקרא בצלמו, זה כי יש בו תכונת אלוהים, אלוהים בעל הכוחות כולם. יש בו תכונת ריבוי כוחות, ולא רק ריבוי כוחות שונים, אלא ריבוי כוחות מנוגדים. נגיד דוגמה שאנחנו מזכירים אותה תמיד, כי הדוגמה שהכי נוכל להסבר, אומר בעל ספר המידות, גם המלבי אומר את זה. בואו ניקח דוגמה שקשורה למידות. כל בעל חיים קיבל במדרגת החי מידה אחת. למשל, כל הנמלים זריזות, וכל הדובים עצלנים, כל השפנים פחדנים, וכל האריות גיבורים, כל הסוסים גאוותנים, וכל השועלים מרמומים, והחמורים טיפשים, והנמרים עזים. מספיק. אבל האדם הוא גם נמלה וגם דוב. הוא גם חרוץ וזריז וגם עצלן. דוב נמלי. האדם הוא גם גאוותן וגם ענוותן. כלומר, הוא גם סוס וגם שפן, או פחדן, או נגיד אריה גיבור, ושפן פחדן, אז הוא גם אריה וגם גיבור. כלומר, האדם הוא בעצם מציאות שכולל בתוכו ריבוי כוחות שונים ומנוגדים. עכשיו, זה פלא פלאות. אם הייתי שואל, תגידו, אם הרשע של הפסוק, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, אומר שרק האדם יש בו משהו מעין אלוהים, והמעין אלוהים הזה שווה המילה אלוהים, הבחינה שנקראת אלוהים, בצלם אלוהים ברא אותו. ועכשיו הייתי שואל, תגידו, איך היה ראוי להמשיך את הפסוק הזה בכוחות היותר מנוגדים, היותר הפוכים שנמצאים באדם? מה הייתה התשובה? נשמה וגוף. כלומר, במקום הסיום של פסוק כף זין בפרק א', היינו הולכים, אני זוכר נכון, לסיום של פסוק זין בפרק ב'. ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, והיה אדם לנפש חיה. כלומר, בואו עכשיו נמציא פסוק. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, עפר מן האדמה ונשמת חיים. מה נגיד עכשיו? ברא אותו. משהו כזה. כלומר, אם המילים בצלם אלוהים, או בעיקר המילה אלוהים, מגלה שאדם כולל בתוכו כוחות שונים ומנוגדים, אז בואו ניקח לכאורה את שתי הקצוות. מה יותר שונה ויותר מנוגד אחד מהשני? נשמת חיים וגוף. עפר מן האדמה. אומרת התורה, אתה יודע מה הם שני הכוחות היותר מנוגדים שבאדם? זכר ונקבה. לכל הרווקים. המעוניינים. והרווקות. המעוניינות. כלומר, המציאות שנקראת אדם, שהיא בעצם הבחינה שנקראת צלם אלוהים, היא בעצם היכולת להכליל בתוכך כוחות שונים ומנוגדים. זה נקרא אדם. ושני הכוחות השונים ביותר, המנוגדים ביותר, ההפוכים ביותר זה לזה, יותר מאשר אפילו נשמת חיים ואפר מן האדמה, נקרא לזה אלוהי וטבעי, זה זכרי ונקבי. זכר ונקבה. מפתיע. אם כן, למה המטרה של הניסויים? לפי זה, להידמות לבורא. להידמות לבורא במה? שאתה מסוגל בתוך עצמך, בתוך המשפחה או בתוך הזוגיות קודם כל, להכליל מציאות של כוחות חיים ניגודיים ולחיות אותם בהרמוניה. זה נקרא אדם. אם כן, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, הביטוי של זה, זכר ונקבה ברא אותם. אם כן, אדם שווה זכר ונקבה, אדם שווה כוחות מנוגדים, והיכולת שלו ליצור הרמוניה בין כלל הכוחות, לתת לכל אחד את ביטויו, וליצור הרמוניה משותפת בין שניהם. אם כן, כשאנחנו מתחתנים, אז זה באמת הכל ברא לכבודו. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, שהכל ברא לכבודו. כלומר, הכבוד האלוהי, שהוא המסוגלות לכלול כוחות חיים שונים ומנוגדים במקום אחד, במציאות אחת, בהוויה אחת, תבוא לידי ביטוי בברכה הבאה, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, יוצר האדם. אם כן, להתחתן זה לא סתם, אנחנו מתקשרים יפה ביחד, נעים לנו ביחד, נחמד לנו ביחד. כל זה חשוב מאוד. ואי אפשר בלי זה להתחתן, זה נכון. אבל יש כאן מדרגה הרבה יותר עליונה של צלם אלוהים. לכן כשהגמרא אומרת, אדם בלא אישה, בלא תורה, זה לא מוגזם. כשהגמרא אומרת, אדם בלא אישה, בלא חומה, בלא ברכה, בלא שמחה, אינו אדם, זה לא מוגזם. אם נתחבר רגע לשני הממדים, אדם בלא אישה, בלא, אינו אדם, ואדם בלא אישה, בלא תורה, בלא צלם אלוהים שבו. ניקח אולי דוגמה אחת, ממש ככה, דברים בקיצור נמרץ מקוצר הזמן, דוגמה אחת שקשורה לנקודה הזאת, נקווה שאין היה מפורסם, מקור מספר 4. חז"ל אמרו כידוע בגמרא במסכת ברכות, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם דו פרצופים. דו פרצופים ברא הקדוש ברוך הוא באדם הראשון, שנאמר, אחור וקדם צרתני. מאוד מעניין. מצד אחד, מה קודם למה, הקדם או האחור? התשובה בגוף השאלה. מה קודם למה, הקדם או האחור? הקדם, מה קודם? הקדם. אם כן, ודאי שהקדם הוא לפני האחור. אז מצד שני, למה בפסוק כתוב אחור וקדם צרתני? היה צריך להיות כתוב קדם ואחור צרתני. קודם כל. ב', חז"ל אמרו, תכף נראה, שהקדם זה הזכר והאחור זה הנקבה. אז אם הזכר הוא יותר חשוב, חס ושלום, כי הוא קדם, אז למה מי שנזכר פה קודם בפסוק זאת הנקבה? אחור וקדם צרתני. אז כנראה שגם את זה צריך להבין בהזדמנות אחרת. בכל אופן, למה האדם נברא שני פרצופים, ומה המשמעות של שני הפרצופים? אז הרב כאן לוקח דוגמה מפורסמת, מצויה וידועה, של שני כוחות חיים, שהם בעצם שני כוחות, שני מרכזי חיים, שני מרכזי כובד, הפוכים באדם הזכרי ובאדם הנקבי, וכדי שכל אחד ישתלם הוא צריך להיות בשלב הראשון לחוד, ואחר כך הם צריכים להתחבר כדי שכל אחד יתן לשני את מה שחסר לו. דברים ידועים, בואו נקרא במהירות. מצד אחד, הרגש, כוח המצייר והמדמה, בעל הטעם והחן, הרגש והדמיון, ששני הכוחות האלה, היתרון שלהם הוא החיסרון שלהם. יתרונם חסרונם. היתרון של הרגש והדמיון, שהם מעבר למציאות. הדמיון הוא ודאי מעבר למציאות, והרגש הוא לא מאפשר לך לשפוט נכון את המציאות. כי מה שאתה מרגיש עכשיו זה לא עוד 5 דקות. אז מצד אחד, הרגש והדמיון, אפשר להוסיף גם הדמיון האלוהי, שזה נשמה. אם כן, הכוח הרגש, כוח המדמה והכוח הנשמתי, שעשה לי כרצונו. הרגש, כוח המצייר והמדמה בעל הטעם והחן, מצד אחד. ומצד שני, והשכל החודר ומשקיף במשפט וחשבון, הדמיון הוא מעבר לחוקים, הוא מעבר לגבולות, הוא מעבר למשפט, הוא מעבר לדין, הוא מעבר להגדרה. הדמיון מפליג לאן שהדמיון מדמה. הרגש מרגיש לאן שהרגש לוקח אותו. וכנ"ל הנשמה כמובן היא אינסופית. אז מצד אחד הרגש, הדמיון והנשמה, ומצד שני השכל, שני הכוחות האלה הם כוחות הפוכים לגמרי. לשניהם יש מערכה שלמה. הכוח השכלי יש לו את הקריטריונים שלו, את הכללים שלו, את החוקים שלו, את צורת המחשבה שלו, את צורת העבודה שלו, צורת ההופעה שלו, וכוח המדמה והרגש בדיוק להפך. אומר הרב, הרגש, כוח המצר והמדמה בעל הטעם והחין מצד אחד, והשכל החודר ומשקיע במשפט וחשבון, הכל במשפט, הכל בחשבון, הכל בדין, הכל בגבול, הכל במידה. בדיוק הפוך מהדימון והרגש, הוא מעבר למידה, מעבר לגבול וכו'. לשניהם יש מערכה שלמה. האדם הוא מורכב משירה הנובעת מעומק כוח המצייר והרגש, ומצד שני, והשקפה שכלית הנובעת ממקור המשפט. בלשון על דרך הסוד הייתי אומר, מחסד ודין. מאיזה חסד אינסופי, ומדין שיש לו גבולות, והכל עובד לפי קטגוריה. והנה האיש והאישה מחולקים בזה בתכונות נפשותיהם. האיש מיוחד להיות גובר בשכלו על פי הרגש והטעם הציורי. זה לא שאין לאיש רגש וכוח מדמה ונשמה, ודאי שיש לו, אבל מרכז הכובד שלו זה השכל. והאישה לעומת זאת בנויה בכוחות נפשה להיות מבונה בלב רגש וטוב טעם וכו'. זה לא שאין לה שכל, ודאי שכן, אבל מרכז הכובד שלה זה הכוח המדמה, זה הרגש, זה הכוח האלוקי וכו'. אומר הרב, במשפט כל הכוחות, שכשהם מתערבים יחד, הם מעכבים זה על זה, ומנים כל אחד השלמת זולתו. השכל הוא בדיוק הפך כוח המדמה, והמדמה הוא בדיוק הפך השכל. למשל, אם אני אומר משפט כמו, עוד 20 שניות יהיה בראש הנקרא, בנקרות של ראש הנקרא. הדימיון אומר לי, לא צריך עוד 20 שניות, בעל פית שנייה אתה יכול לדמיין את עצמך שם. והשכל אומר לי, מה פתאום, 20 שניות? 3 שעות נסיעה. אם כן, השכל והמדמה, השכלי והמדמה, אלה שני כוחות הפוכים לגמרי. ושניהם כוחות אלוהים. ושניהם צריכים להופיע בהרמוניה במציאות שנקראת אדם. וכל אחד מהם מושם בזכרי ובנקבי, ומעמד הזוגיות, עמדת הזוגיות, המציאות שנקראת אדם, היא בעצם מאפשרת את הופעת ההרמוניה הזוגית, אף על פי שהיא כוללת בתוכה, ודווקא מפני שהיא כוללת בתוכה, ניגודיות. וזה צלם אלוהים שבאדם. ולכן אומר הרב, אמנם כאשר כל אחד יצא בפני עצמו לפועל הגמור, הרווק והרווקה, כאילו היה לו תחום בפני עצמו, יצא כל כוח כלול באדרו, ולמקום שימושו בעתיד, מקום הזוגיות, יהיה עתיד להשפיע טובה שלמה. וכו' וכו'. על כן אני מדייק למשפט האחרון, ובזה עלתה היצירה במעלה נישאה, שבהתחברות השניים יימצא ערך נאה ומתוקן ועולם מלא כל טוב, בין לשימוש השכל, בין לשימוש הטעם והרגשים. כן, למה אנחנו מתחתנים? שורה, כדי לגלות צלם אלוהים. הסבר נמק ופרט, כדי לגלות אחדות הניגודיות. שזה אנחנו מתחתנים. חשוב מאוד, אדם בלא אישה אינו אדם. אדם בלא אישה בלא תורה. על הדרך, גם נעים לנו וכיף לנו ואנחנו מתקשרים ועוד כמה דברים. בסדר. אבל נקודת המוצא הגרעינית, הרוחנית, הפנימית, צלם אלוהים שבאדם. אם כן, אדם שווה, צלם אלוהים, זכה ונקבה. אם כן, מטרת הזוגיות לפי הכיוון הזה כרגע, לגלות צלם אלוהים. אם כן, מה מטרת הפרו ורבו? אומר הרב. 5. הגמרא במסכת שבת אומרת שכשאדם יגיע לדין, אז ישאלו אותו כמה שאלות. שאלה ראשונה, לפי הנוסח עכשיו בגמרא, קבעת עתים לתורה. שאלה שנייה, נסעת ונתת באמונה. שאלה שלישית, עסקת בפריה וריביה? למה זו השאלה שישאל האדם? או מה מוסיפה השאלה השלישית על שתי השאלות הראשונות? קבעת ועיתים לתורה, נסעת ונתת באמונה, זה מספיק. למה צריך להגיד עוד, עסקת בפריה וריביה, ודרך אגב זה לא נגמר שם, יש עוד המשך. אבל מה הנקודה המרכזית של פריה וריביה? תראו מה אומר הרב, מדהים. אחרי הצדק ההווה, הזוגיות, כמו שאמר מקודם טל, היא צורת האדם הנורמטיבית. אדם לא זוגי אינו אדם. אם כן, אדם לא נשוי, הוא לא אדם. אינו אדם. אם כן, המצב הנורמטיבי, הנורמלי, זה לא איזה מעלה מיוחדת, אלא זה המצב הנורמלי, זה פשוט, אתה לא חסר, זה לא שאתה בעל מעלה. אתה לא חסר אם אתה נשוי. אומר הרב, אבל היתרון של הזוגיות הוא חסרונו. היתרון של הזוגיות זה הנורמליות, זה ההווה. מה עם העתיד? האם אתה כאדם, כלומר זכר ונקבה, לוקחים אחריות על מה שעתיד להיות בהמשך ההיסטוריה? או שאתם חושבים רק על עצמכם? אחרי הצדק ההווה, יאיר אור הצדק העתיד. שאדם רוחני פנימי באמת, הוא לא עסוק רק בהווה. אלא הוא מבין שההווה והעתיד זה סקירה אחת. הוא מבין שההווה והעתיד בעולם הזה, וההווה והעתיד בעולם אחרי העולם הזה, זה סקירה אחת. אצל אדם רוחני, אין התרגשות יתר מהמצב ההווי העכשווי. כי הוא יודע שיום ליום יביע אומר. והקדוש ברוך הוא אם לא מתגלה היום, היום חס ושלום הסתרת פנים, מחר יהיה בעזרת השם יארת פנים. לא לדור הזה, לדור הבא. לא בתקופה הזאת, בתקופה אחריה. אז אדם אמוני, אצלו ההווה והעתיד מחוברים. הוא לא חי באווירה של להיות או לחדול, אלא הוא יודע שמה שלא ישתלם היום במציאות, ישתלם בהמשך הדרך. אדם אמוני, העתיד שלו לא נגמר רק בעולם הזה. העתיד שלו ממשיך גם בגן עדן וגם בעולם הבא, יש לו הרבה עתידיות, נקרא לו, יש לו, הוא מעוטד להרבה עתידים מסוגים שונים. אבל האדם החומרי הוא שחק אל ההווה. לכן נכון שהזוגיות יש בצד שנקרא אדם שהוא צלם אלוהים מצד הכללת הניגודים. אבל יש בו צד עדיין חסר מאוד, שאתה לא רואה את החיים במבט אלוהי שבו אין מציאות של חילוק בין עבר, הווה ועתיד. כי הרי שם הוויה, הוויה היה הווה ועתיד. זה הוויה, הוא הווה. אם כן, יש צד אחד בצלם אלוהים שהוא היכולת להכליל ניגודים, זאת הזוגיות, ויש צד שני בצלם אלוהים שהוא לא רק היכולת להכליל ניגודים בהווה, אלא הוא היכולת להכליל, הייתי אומר, ניגודים, שונות וניגודים, בפרספקטיבה הכוללת של הדברים. גם בממד של העתיד. ולכן אחרי הצדק, ההווה, יאיר אור הצדק העתיד, שבהתגברות כוח הנפש הזכה הנאצלת מאור חוכמה עליונה, כשהנפש של האדם היא זכה, היא אצילה, היא מגיבה לחיים מהמקום העליון, הכל נזכר בסקירה אחת כוללת ומקפת. אין סתירה בין הזוגיות לבין ההורות. הפוך, ההורות היא ביטוי של הזוגיות, ותכף נראה מה יקרה לזוגיות כשנהפכנו להורים. עד שלא רק את אשר יכול הוא בעצמו להוציא אל הפועל, בעצמו כאן לפחות צורת אדם שהיא זכה ונקבה, מכלל העושר והשלמות נגול כספר לפניו, ואז הם השקיעו בזוגיות וכדומה. כי את אשר יוכלו שאת הדורות הבאים בהמשך החיים, התלויים הרבה באיכות הטבת דרכי חייו, הוא, גם הם נגללים, גם זה גלו לפניו. דרך אגב, על פי ההלכה, למה מגילת אסתר נקראת מגילת אסתר? כי אנחנו צריכים לגלול אותה כמגילה, גם כשקוראים את המגילה, זאת הלכה שמעכבת את הקריאה. צריך לגלול את כל המגילה כספר הפתוח לפניו. למה? מה ההבדל בין ספר למגילה? כשאתה קורא ספר, מה שאתה קורא עכשיו, אתה רואה. מה שעוד שני דפים מהצד השני, אתה לא יודע. אז יש נתק בין ההווה לבין העתיד. אבל מגילת אסתר ששם השם לא נזכר בה, והיא האסתר הגדול, ושם הקדוש ברוך הוא מסתתר, אם אתה לא גולל את כל המגילה, אם כל המגילה לא פרוסה לפניך, אז אתה איבדת את הנקודה שנקראת מגילה. היכולת של המגילה זה לגלות את האסתר. זה לא דרשה מגילת אסתר לגלות את האסתר, זה באמת ככה. וכשאתה רואה את כל התמונה, אז גם אם עכשיו בהווה יש איזה אסתר, בהמשך יהיה גילוי. זה יתגלה בהמשך. כל מי שקורא את פרק ג' במגילה, הוא מזועזע. חכי, אל תדאג. נגיע לפרק ח' את י' יהיה בסדר, אל תדאג. אנחנו כבר רואים, כבר מציצים, רואים את הסרט בני המן שם תלויים על העץ. ברשימה אחת, זה בסדר. אז האדם הרוחני, הוא רואה את כל המגילה. הוא רואה את ההווה עם העתיד. הוא לא תקוע רק בהווה. ולכן ברור, שאדם כזה, כלומר זכה ונקבה, כלומר זוג כזה, חשוב להם מאוד, ההמשכיות, הדורות הבאים. היום לצרנו הרב יש גישה שאומרת למה להתחתן. מספיק, אני לא מסתדר עם עצמי, גם להתחתן. טוב, חסר צלם אלוהים א'. שלב ב', טוב, התחתנו. מה עם ילדים? למה להביא ילדים? מה, אני מפרנס ילדים? מפרנס את עצמי. אני עובד קשה, לפחות אני ינה מכוס הקפה שאני מפרנס את עצמי. למה להשקיע בילדים של מישהו אחר? יש היום סברות כאלה, זה סברות עקומות נוראות, אבל זה קיים. זה עיבוד צלם אלוהים ב'. זה לא צלם אלוהים הכולל של הניגודיות, ולא צלם אלוהים הכולל של ההיקפיות, נקרא לזה. לכן האדם הזה, הכל נגול כספר לפניו, כי אם את אשר יוכלו שאת הדורות הבאים בהמשך החיים התלויים הרבה באיכות הטבת ודרכי חייו, באיכות הטבת דרכי חייו, הוא, גם הם נגללים. והשאלה נשאלת במלוא רוחבה. עסקת בפריה וריביה, כלומר, מה השאלה שישאל האדם? הנסעך ליבך לדעת. כמה טוב גנוז בחיים הבאים. האם אתה יודע שהכוח שהקדוש ברוך הוא שם בך לגלות צלם אלוהים זה לא רק היכולת להכליל ניגודים, אלא היכולת להמשיך את הדורות? לזכור הווה ועתיד בפעם אחת? דרך אגב, גם על פי ההלכה. על פי ההלכה, יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, כידוע הלכה כבית הלל, שהורים יוצאים ידי חובת פריה וריביה בבן ובת, אבל יש פסוק אחר, הגמרא דנה, ככה נפסק להלכה. לבוקר עזרה לחמך, לערב אל תנח את ידך, שמשפחה צריכה לעסוק בפריה וריביה כפי הכוח. כפי הכוח של המשפחה, זה לא נגמר בשניים. אפשר יותר, יותר, כמה שאפשר יותר. כל משפחה והכוחות שלה, לא להקל לעצמם, אבל גם לא לחיות בדמיונות מצד שני. והשאלה נשאלת במלוא רוחבה, עסקת בפריה וריביה? הנסעך ליבך לדעת כמה טוב גנוז בחיים הבאים? ההולכים ומתרבים והולכים ומתפתחים יפה להיות הולך ואור, הולך וקרוב, או הולך וקרב אל המטרה העליונה שרציב אדון כל העולמים? אם אפשר לומר את זה רגע בסגנון אחר, הזוגיות היא פרטית ביחס להורות שהיא כללית. הזוגיות, יש בה צד של צלם אלוהים, אבל זה צלם אלוהים פרטי. זה לא צלם אלוהים כללי של משפחה, ובזור השם נכדים ונינים וכו'. לכן האדם שרואה את הפריה וריביה, את הפרו ורבו כהמשך של זכר ונקבה, הוא בעצם מבין שמעבר להכללת הניגודים, הוא צריך להיות שותף בסקירה האחדותית של הופעת האלוהים במהלך הדורות, ולכן מי שלא עוסק בפריה וריביה, הוא באמת ממעט את הדמות. הוא מסלק את השכינה. זה לא מוגזם. מונע מן השכינה שתבוא. לכן, ואיך כל כוח טוב שיצא אל ההוויה, הוא הולך ועושה פירות, עד שצריך להוקירו בשבילו עצמו, ובשביל העתיד שלו ותולדותיו. תראו איזה משפט. הפסקה הבאה, הגמרא אומרת, במסכת שבת במקום אחר, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, אמר רבי חנינא, כל מי שבמקור שש, כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו, צריך שיערבנו בתוך חולי ישראל. מה הפשט? מי שיש לו חולה בתוך ביתו, הוא צריך לערב את החולה הזה בכלל ישראל. מה רבי חנינא רוצה לומר? אומר הרב, תראו זה באמצע הפסקה, שש. מה הכוונה שאדם שזוג שעוסק בפריה ורבייה, בהורות, הוא בעצם שותף לסקירה האחדותית של ההווה והעתיד, לא רק של הפרט אלא של הכלל. לא רק הפרט הזוגי אלא הכלל הישראלי בהמשך הדורות. מה המשמעות של המשפט הזה? אומר הרב, אמנם תכלית המידה הרוממה הזאת, שאפילו אהבת פני ביתו, הקרובים אליו ביותר, ישאב ממעיין הכלל, מפני שהם פרטי הכלל. אני רוצה רגע לתת דוגמה כדי להעמיד איזה סתירה. לכאורה יש כלל גדול שנקרא עניי עירך קודמים. אם כן, אם עניי עירך קודמים, לכאורה זה מאוד אגואיסטי. אז אם עניי עירי קודמים, קודם כל העניים הראשונים של העיר שלי זה הילדים שלי. ילדים של הורים הם העניים הראשונים. אז אם ככה, איפה הכלל? מצד אחד אנחנו כל מה נסוקים בהכרה שהכלל גובר על הפרט. ניקח דוגמה קיצונית מאוד. היוצא למלחמת בית דוד, מלחמת מצווה, אומרת הגמרא נפסק להלכה, כותב גט כריתות לאשתו. אומר שם הרב בן היה, כי אתה כרגע צריך להעמיד את הפרט, את הכלל הקטן שזה המשפחה, שזה פרט, מול הכלל הגדול של האומה. אז הכלל הגדול של יציאה למלחמה מנצח את הכלל הקטן של המשפחה שהוא פרט לגבי הכלל הזה. אז היוצא למלחמת בית דוד כלל ישראל, כותב גט כריתות לאשתו. נו, אז מצד אחד אתה רואה שהכלל גובר. מצד שני, אני אהיה לך קודמים. ואני אהיה עירו של אדם, זה קודם כל ילדיו. איך יכול להיות? אומר הרב, אני אומר את זה בעל פה, כבר ניכנס פנימה. הילדים של ההורים, הבנים שבכל משפחה, הילדים של כל משפחה, זה כלל ישראל הקטן התמציתי שהקדוש ברוך הוא שם אצל ההורים האלה. ולכן נכון שהם צריכים לדאוג לכלל הישראלי. אבל הכלל הישראלי הראשוני מבחינתם, זה הילדים שלהם בבית. זה לא שיש כאן איזה מתח בין כלל ישראל לפרט ישראל, כלומר הילדים שלי. אלא פרט ישראל, הילדים שלי בבית, זה כלל ישראל. ואם הקדוש ברוך הוא זימן שהמפגש שלי עם כלל ישראל הגדול יהיה דרך כלל ישראל הקטן, כנראה ששם כלל ישראל מתחיל. בואו נקרא את זה ברב. לכן אדם שיש לו חולה בתוך ביתו, ההתייחסות שלו לחולה בתוך ביתו זה לא בגלל שהוא הבן שלי, אני מטפל בו. בגלל שהוא כלל ישראל, והוא הכלל ישראל היותר קרוב אליי, כי הוא הבן שלי, אז אני מטפל בו לא מהמקום הפרטי שלו כבן שלי, אלא מהמקום הכלל ישראלי שלו, וזה שהוא קרוב אליי, זה מראה שהוא הכלל הראשון שצריך טיפול. זה לא שיש פה מתח בין כלל לפרט, והפרט מנצח. יש פה כלל וכלל. והילדים בכל משפחה. זה בעצם הכלל הכללי, שמתגלה דרך הכלל הקטן, שהוא כרגע אצלי בבית. לכן יוצא רק אולי לפני כן, לפני שנקרא, יוצא לפי זה, שלעסוק בפריה וריביה זה לחבר הווה ועתיד, זה לחבר את הפרט הזוגי עם הכלל הישראלי העולמי, והילדים שלך זה בעצם המראה של הכלל הקטן, זה התמצית של הכלל, סליחה, זה התמצית של הכלל הגדול, זה הילדים שלך שהם הכלל הקטן. בואו נקרא. אמנם תכלית המידה הרוממה הזאת היא שאפילו אהבת בני ביתו הקרובים אליו ביותר, ישאב ממעיין הכלל, לא ממעיין הפרט. מפני שהם פרטי הכלל, לא שהם פרטי הפרט. ומתוך שהם קרובים אל ליבו ביותר, הוא מוצא עצמו מוכשר ביותר לשפוך עליהם את כוח האהבה הנובעת מוצר הכלל. תראו המשפט הבא מדהים. וכל ראש בית אב, כל אבא ואמא, יראה בעצמו כאילו משפחתו היא החלק שנפל לו מעת ההשגחה העליונה לעבוד ביותר על ידם את עבודת הכלל. זה כלל ישראל הקטן. זה כלל האנושות הקטן. זה כלל ההיסטוריה הקטן שהקדוש ברוך הוא כרגע שם אצלי בבית. וזה הכל בהשגחה מדויקת. ולכן גם בואו נרוויח עוד מילה על הדרך. אני לא יכול חס ושלום לעשות השוואה. למה הילדים של ההוא הם כאלה, והילדים של ההוא הם כאלה. והילדים שלי הם מסוג שלישי. מה זאת אומרת? זאת החבילה, זה הכלל הקטן שהקדוש ברוך הוא רוצה שתגלה מהכלל הגדול. זה כמו שאחד יגיד למה המשימות שלי בחיים הם א', והמשימות של פלוני הם ב', כי כל אחד יש לו תפקיד אלוקי אחר בהיסטוריה. אז הילדים בכל בית, זה הכלל ישראל הגדול שמתגלה דרך הכלל ישראל הקטן שהם הילדים האלה. לכן כל ראש בית אב יראה בעצמו כאילו משפחתו היא החלק שנפל לו מעת ההשגחה העליונה לעבוד ביותר על אדם את עבודת הכלל, כלומר לתקן מצבם של חלק זה הרשום מן הכלל שהתייחדו אליו על ידי קרבת הבשר וחיי המשפחה. על כן הם קודמים בהשתדלותם עבורם, ליתר חלקי הכלל שאינם כל כך מיוחדים לו. לכן יוצא שיש פה בעצם שתי מגמות של צלם אלוהים. צלם אלוהים אחד זה הכללת הניגודים, צלם אלוהים שני זה הפרט והכלל, זה ההווה והעתיד. ולכן, על פי הסדר, הכללת הניגודים היא קודמת לכללי והפרטי, להווה והעתיד, נכון. אבל מאוד יכול להיות שיותר קל לכלול בתוכך ניגודים, מאשר לראות את עצמך כחלק ממהלך שלם, גם כללי וגם היסטורי, עתידי. לכן אולי השולחן ערוך מקדים, או ממקד את עיקר ההלכה, בלפרוד ולרבות. כי להקים זוגיות, אפשר, צורת אדם. אבל המעלה יותר עליונה זה לראות את עצמך כחלק מכולל. נקודה אחרונה, ובזה נעצור, ניקח עוד 5 דקות, 7 דקות מקסימום. אם כן, זוגיות צלם אלוהים אחד, הורות צלם אלוהים שני. עכשיו השאלה, איך אנחנו יוצרים את היחס. הערה אחת, כמו שאמרנו מקודם הרבה פעמים, כשזוג צעיר נהפך לאבא ואמא, אז הזוגיות יכולה ללכת לאיבוד. אז מה עושים? כשאנחנו זוג צעיר, אז אנחנו, זהו, אנחנו האדם, זכר ונקבה. כשאנחנו נהפכים לאבא ואמא, אז המיקוד, מטבע הדברים, גם ברמת החיים הטכניים, הרבה פעמים הוא בילדים. אז איך אנחנו יוצרים איזשהו יחס נכון בין הזוגיות להורות, בין שני ממדי, בין שני ממדי צלם אלוהים. צלם אלוהים אחד שהוא הכללת הניגודים, צלם אלוהים שני שהוא היכולת לחבר את הכלל, את הפרטים אל הכלל ואת ההווה לעתיד. אז ניגע בסוגיה אחרת ונוציא מן העיקרון ובזה נעצור. מקור 7, הגמרא במסכת ברכות אומרת, תניא, הלל הזקן אומר, בשעת המכנסים פזר, בשעת המפזרים כנס. טוב, אז קודם כל, אולי כדאי להעיר הערה, לא בכל מקום כתוב הלל הזקן. למשל, הלל אומר במשנה, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, שם לא כתוב הלל הזקן. אז יש מי שיענה, טוב, שם הלל עדיין לא היה זקן. כלומר, יש תקופות שהלל היה צעיר, או לפחות לא זקן, ויש תקופות שהוא היה זקן. אבל אולי, אפשר לומר אולי, כשחכמים מדברים בשם הלל הזקן, אולי הם רוצים להגיד שכנראה הזקנות של הלל לימדה אותו משהו. הזקנה, זה קנה חוכמה, הזקנה מלמדת משהו. לפעמים אדם צעיר לא רואה מה שאדם זקן רואה. אז המאמרים של הלל הזקן, הם באים מתוך פרספקטיבה של מבט קצת יותר ארוך. קצת יותר, אם אפשר לומר, ארוך טווח, קצת יותר סמוי מן העין, כי אלה דברים שהם מתחת לפני השטח, שמי שלא מכיר אותם בהמשך הדרך, הוא לא יודע בכלל שהם קיימים. אז צריך לגשת מהמקום הזה אולי לדברים הבאים של הלל הזקן. מה אמר הלל הזקן? בשעת המכנסים, כשאתה רואה שהתקופה היא תקופה של כינוס, כלומר מתכנסים בתוך עצמם, אתה תדאג לפזר. וכשאתה רואה שהתקופה היא תקופת פיזור, אתה תדאג לכנס. לכאורה הייתי אומר הפוך. בשעת המכנסים, אם האווירה היא להתכנס, תתכנס. אם האווירה היא להתפזר, לפזר, תתפזר. אז רש"י אומר מה שאומר, תראו מה אומר הרב. הצד הטוב האנושי, הרעיונות הטובים להשכיל ולהטיב, הוא מחולק לשתי מערכות. מה סך הכל אנחנו מחפשים? להיות טובים ולעשות טוב. להשכיל ולהטיב. ולהטיב לבריאות, להטיב לעולם. אומר הרב, כשאתה שואל את עצמך, מה זה הטוב הזה? אומר הרב, הטוב הזה מחולק לשניים. א', הנטייה להשלמת עצמו של אדם בכל דרכי הטוב. קודם כל, אדם רוצה להיות טוב בעצמו. וכרגע על הנושא שלנו, אמרנו שאדם שווה זכר ונקבה, אז קודם כל הזוגיות צריכה להיות טובה. זוגיות טובה, צורת אדם, צלם אלוהים. ב', והנטייה להשלים את הכלל. יש גם טוב, לא רק פרטי, אלא גם טוב כללי. בואו נדבר ברמה הכללית רגע. לא רק טוב פרטי שלי, אדם פרטי, אלא טוב כלל ישראלי, כלל עולמי. בכיוון של השיעור הזה, לא רק טוב זוגי שהוא יחסית פרטי, אלא טוב הורי שהוא יחסית כללי, כמו שדיברנו מקודם. אם כן, האדם רוצה להשלים, שתי מדרגות טוב, טוב פרטי וכללי בכל מדרגות החיים. כרגע, בנושא שלנו, טוב זוגי וטוב הורי. טוב, אומר הרב, והנה, בפנים ידועים, הדברים נוגעים זה בזה. הרבה פעמים יש נקודת השקה, בין העצמה של הטוב הפרטי לעצמה של הטוב הכללי. כלומר, שרי כל מה שהתווסף באוצר הכלל, אנשים פרטיים בעלי כישרון ושלמות, ככל שכל פרט מהפרטים יהיה יותר שלם, יהיה יותר טוב, ממילא יאושר הכלל ותתרבה הצלחתו. כלומר, ממילא יש הרבה פרטים טובים, אז הכלל יהיה יותר טוב. וכן לצד השני. ולעומת זה, כל המרבה להרים קרן הכלל, בין קרן עמו, בין לכלל החברה האנושית, הרי הוא משפיע טובה רבה על פרטים רבים, שסוף כל סוף שווים הפרטים לינק מוצר הטוב המושפע בתוך הכלל. כלומר, בקיצור, שיש הרבה פרטים טובים, יש כלל טוב, שיש כלל טוב, יש הרבה פרטים טובים. אומר הרב, זה נכון וזה לא נכון. כלומר, מצד אחד יש הקרנה בין הפרטים לכלל ובין הכלל לפרטים, אבל מצד שני, וכל אחד מאיתנו יודע את זה, כל מי שעבר את גיל 14 יודע שהמשפט הבא הוא נכון. אומר הרב, אמנם כאשר האדם מורכב מתכונות שונות, על כן לעולם לא יעמוד על הנטייה הממוצעת. מי מאיתנו יוכל לומר, בכל תחום שהוא בחיים, שאצלו הטוב הפרטי והטוב הכללי מאוזן, שהטוב הפרטי בהתגבשות העצמית שלו, בבניין העצמי שלו, והטוב הכללי בתרומתו לכלל ישראל, לגאולת ישראל, מי יכול לומר אצלו שהעסק מאוזן? שאין סטייה שהוא לא קצת מעצים את הטוב הפרטי או מעצים את הטוב הכללי? ובכל הרמות זה נכון. מי יכול לומר שהוא יודע לשמור על האיזון המדויק בין למשל משפחה לקריירה ועבודה? בנושא שלנו, מי יכול לומר שהוא יכול להגיד על עצמו שאצלו הטוב הזוגי והטוב ההורי, הטוב הפרטי יחסית הזוגי, הטוב הכללי יחסית ההורי, שתי הטובות האלה מאוזנות, הכל אצלו מדויק? הוא יכול להגיד, אומר הרב בדיוק להפך, הוא יכול להגיד שלא. כלומר, אמנם כאשר האדם מורכב מתכונות שונות, על כן לעולם לא יעמוד האדם על הנטייה הממוצעת. אלא כשאתה תסתה או תפנה אל בניין הכלל, ממילא ייפגע הפרט. כשאתה תסתה אל הפרט, ייפגע הכלל. הרב אומר במהלך האידאות שבניין בית המקדש הראשון היה בניין הכלל. התוצאה הייתה שהפרטים קצת הלכו לאיבוד, נחרב בית ראשון לבנות את הפרטים. בית שני עניינו לבנות את הפרטים. התוצאה הייתה שנפגע הכלל. התוצאה חורבן בית שני. בית שלישי, בעניין הכלל והפרטי. זאת התקופה, דרך אגב, שבה אנחנו חיים, שמצד אחד יש זרם כללי עולמי, עולם גלובלי, כפר גלובלי אחד, מצד שני הפרטה, כל הפרטיות, הייחודיות של כל אחד מאיתנו. אומר הרב, תראו מה כותב. על כן ברוב, אי אפשר שבכל תקופה ודור, דילגתי כמה שורות, יהיו המצוינים שבבני האדם נוטים בדרך שווה אל תקנת הכלל ותקנת הפרט, באופן שמזה וגם מזה בל יניחו את ידם. כי אם על פי רוב הזדמן שבמשך תקופה שלמה, ישלוט רוח בעולם להתעסק הרבה בתקנת הפרטים. וכל אחד יתכנס בשלמותו הפרטית. יש תקופה שבה העולם הוא בתקופת הפרטה. יש תקופה שבה האדם הרווק הוא בתקופת פרטיות. יש האדם שבו הזוג הצעיר הוא בתקופה פרטית. נו, אז אם הזרם הכללי הוא פרטיות, הייתי אומר, בוא נצטרף לזרם, נהיה חלק מהמסלול. אומר הרב בדיוק להפך. כשיש תקופה שהזרם המרכזי שלה הוא פרטי, כנראה שיש נטיית יתר לפרטיות הזאת. את צריך עכשיו להאזן אל הכלל. כשהזוג הצעיר הוא צעיר, הוא צריך לשים לב למשפחה, לדורות הבאים. ובדיוק להפך, כשיש נטייה אל ההכללה, אל הכלליות, שברוך השם המשפחה גדלה והילדים מגיעים, אז הזוג צריך לשים לב בדיוק אפור. האם הזוגיות, האם הפרטיות שלהם לא הולכת לאיבוד? כדי שיבצר האיזון המדויק. לכן אמר הלל הזקן. בשעת המכנסים, כשאתה רואה שיש אווירה, תקופה של כינוס, אתה תפזר. בנושא שלנו, בתקופת הזוגיות, תחפש את ההורות. בשעת המפזרים, בתקופת ההורות, תחפש את הזוגיות. זה בדיוק להפך. טוב, מקוצר זמן נקרא את המשפט האחרון, תראו אחר כך בפנים המשפט האחרון. זאת היא העצה הנכונה תמיד לאיש אשר ליבו ער, להשכיל אל מצב ההפרזה שבדור ולהשלים את החסר. אז נזכה בעזרת השם לגלות שתי מדרגות של צלם אלוהים. הכללת ניגודים ופרט וכלל, הווה ועתיד, נדע למצות כל אחד מהם ולאזן כל אחד את הצד של השני שצריך איזון. יישר כוח, ברוכים תהיו. תפילת מנחה עכשיו.